ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5-6 שורות מראש העמוד. למה 5-6? כי הפתיחה מופיע בסוגריים של המדפיס, סימן כיפה נפשי דחציבה נחיסה דאומנה. אלו הם מילות מפתח לקראת המשך הגמרא. אנחנו עצרנו בעצם באמצע דיון, הצגנו בשיעור הקודם מחלוקת אביי ורבא בנושא הזמנה מילתא היא או לאו מילתא היא. הפירוש והסבר עסקנו בזה בשיעור הקודם, אז אין כל כך צורך לחזור על כל הפרטים. כמובן כל אחד יקשיב לשיעור הקודם, במיוחד בסוף השיעור. אבל רק מילה אחת, הזמנה הכוונה זה לייחד משהו או לקבוע שימוש במשהו לפני השימוש הממשי. האם לזה יש משמעות שאני מייחד משהו לצורך מסוים? כמובן אנחנו מדברים בתחומים של איסור או קידושה, שאם הדבר נהיה קדוש או נהיה שייך לתחום האיסור, אז גם בהזמנה גרידה בלי שימוש בדבר בפועל, אם הזמנה מילתא, הוא כבר יהיה אסור בשלב המוקדם הזה של הקביעות או הייחוד לאותו צורך. אנחנו נראה לא מעט דוגמאות שקשורות לדיון הזה. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אבל נשים לב שראינו כבר אולי העין קלט את המשולשים, ואם סוקרים את הדף מלמעלה רואים במשך העמוד מספר משולשים מופיעים בשני כיוונים. בשוליים בצד יש לנו כותרת, קוראים לזה מבנה. אם המשולש למעלה זה הגמרא מביאה דוגמה להזמנה מילתא, ואז זה ייווצר קושי לרבה, כי רבה ראינו בשיעור הקודם אומר מהזמנה לאו מילתא. הפוך עם המשולש ההפוכה, עם השפיץ למטה, זה מייצג מקור שהזמנה לאו מילתא, ואז יהיה קשה על אביי. עכשיו נחזור לגמרא עצמה. מי טבעי, אנחנו 6 שורות מראש העמוד. כיפה שהוא תמי מדרס, כיפה צעיף שהוא תמי מדרס. מדרס זה סוג של תומה שקשור לאנשים שתומה יוצא מגופן, למשל זב או זבה, נידה, אם הם יושבים על דבר המיועד לישיבה או שכיבה או השענות, הוא מקבל תומה שנקרא תומת מדרס. והדבר הזה, אם מדובר למשל, פה מדובר על צעיף כיסוי ראש, שגם אנשים היו שוכבים על הבד הזה, או כיסא למשל, ונידה ישבה על הכיסא או על המדרס, הוא יכול לתמות אפילו אדם הנוגע בו. עכשיו לקחו את הכיפה הזאת, הצעיף הזה, שנהיה תמי מדרס. דרך כלל דבר שהוא תמי, כדי לטהר אותו צריכים להטביל אותו במקווה. מה קרה פה? ונתנתו לספר, החליטו להשתמש בצעיף הזה לכיסוי ספר תורה. עכשיו לא הטבילו אותו ולא שינו אותו במשהו, רק הזמינו אותו, ייחדו אותו, זה הכוונה נתנתו, קבעו, ייחדו את הצעיף לשם כיסוי ספר, ספר תורה. טהור מן המדרס, פתאום זה נהיה טהור בלי שום תבילה, בלי שום שינוי בכלי. בדרך כלל יש אפשרות אחרת לתאר כלים, אנחנו יודעים אם שוברים את הכלי או משנים את הצורה באופן משמעותי. פה שום דבר, רק הזמינו או קבעו אותו, את הצעיף לשימוש לספר, טהור מן המיטה, זה כבר לא ברמה הזאת של תומת מדרס, אבל תמי מגע מדרס. זה פרט שהוא לא כל כך חיוני לדיון שלנו כעת, רק שמאחר שהכלי, אפשר להגיד, הוא נגע בעצמו. כמובן, אם הכלי הזה, בשעה שהיה תמי מדרס, נגע במשהו אחר, המשהו אחר הזה נטמע, גם אם הכלי נהיה טהור ממדרס, אבל הוא נגע בעצמו. יכול להיות, כמובן, אם היו טובלים את זה במקווה, אז הכל, כל התומות נעלמו. פה לא טבלו את זה במקווה, אז לכן הוא נחשב תמי מגע מדרס, כאילו הוא נגע בעצמו, זה רמה נמוכה יותר של תומה. מה שחשוב לנו, לא להתבלבל פה בפרטים, מה שחשוב לנו שעל ידי הזמנה הכלי עבר שינוי. מה זה אומר לנו? שהזמנה מלתי, זה משהו משמעותי, הוא בעל חשיבות. הגמרא דוחה, אימה נתנתו וכוחתו, לא רק הזמינו, ייחדו אותו לשם ספר תורה, וגם השתמשו בו בפועל. זה כבר משהו אחר, זה כבר לכל הדעות יכול לשנות מצב הכלי. יש קטע שבסוגריים, אחרי הסוגריים עוד משולש מופיע, בכוכבית, בשוליים כתבנו הסבר לסוגריים האלו. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה להביא מקורות בנושא הזמנה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בתשובת רבה, למה שניהם נתנתו וקרחתו. אז מאחר שניסינו להפיר את המבנה של הגמרא, נלמד ישר המשך הגמרא, למה לפי רבה צריכים את שניהם, נתנתו וקרחתו. למה לא מספיק בכך שלקחנו צעיף, הכיפה, שהייתה תמי מדרס, וקרחו אותה סביב ספר תורה, וזה יתהר אותו. למה צריכים גם וגם, גם נתנתו וגם קרחתו? תשובה, כדרב חיסדא, דיאמר רב חיסדא, היי סודרה, גם בד סודר דרך כלל זה משתמשים בו ככיסוי ראש, היי סודרה דאזמני, הזמנה זה ייחוד, למיצר בי תפילין וצר בי תפילין. שמתם לב שגם כבכבנו וגם מספרנו אזמני וצר, אחד שניים, שני דברים, וכי בפועל קרח הסודר סביב תפילין, כמו הפך אותו להיות נרתיק לתפילין, אסור למיצר בפשיטי, אסור כבר להשתמש בסודר הזה כמין ארנק למטבעות. אז מנה ולא צער בי, אם הוא רק הזמין, ייחד את הסודר לשם תפילין, אבל לא צער, לא קרח אותו סביב התפילין ממש, או ההפך, צער בי ולא אז מנה, הוא השתמש בסודר לשם כיסוי לתפילין, אבל לא קדם עם איחוד, עם הזמנה, שרי למיצר בפשיטי. עדיין מותר לקשור בו מטבעות. אז רבה מבוסס על דינו של רב חיסדא, שרק על ידי נגיד שני המרכיבים, הזמנה פלוס שימוש, רק אז הדבר נאסר או השתדרג למשהו יותר קדוש. ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא, לפי אביי שהזמנה גרידא כבר נחשב דבר בעל חשיבות, אז מנה אף אגב דלא צער בי, אם הוא אפילו הזמין, ייחד אותו לשם תפילין ולא השתמש בו, לא קשר אותו סביב התפילין, אסור, כבר אסור מלהשתמש בסודר לשם מטבעות. מטבעות זה שימוש חול. צער בי, אם הוא השתמש בו, אז עכשיו לפי אביי, מה רמת החשיבות של שימוש בו לשם התפילין? אי אז מנעין, אם קדם לשימוש האיחוד, הקביעות, אז כן, אז הוא נאסר. זה אגב כמו רב חיסטה, היא לא אז מנה, לא, על ידי שימוש גרידה זה לא, לא אפקטיבי. יש דבר מעניין, איזו, אולי נקרא לזה מסר סמוי פה, אבל זה לא התחום שלנו פה, פה בשיעור של מפת התמוד, אבל בכל אופן מעניין פה לפי הבאי, הוא מעניק חשיבות יתר למצב חשיבתי ממצב של פעולה, של שימוש ממש. אני רק אומר לכם, חומר למחשבה, תרתי משמע. תא שמע, אנחנו ממשיכים בדיון האם הזמנה מילתא היא או לא. אז אנחנו מביאים פה מקור בעניין קבורה, נפש. נפש זה אולי לשון סגי נהור או לשון יפה, זה בניין שעל קבר. נפש שבנאו לשם חי מותר בהנאה. כפי שהסברנו בשיעור הקודם, כשאנחנו מדברים על מתים, הדברים הקשורים או כרוכים במת, בגופה, יש יש אפשרות או סיכוי שהוא יהיה אסור בהנאה. יש לימוד של גזירה שווה שם מרים שהיא מתה לעגלה עופה, שזה דבר שנאסר. אז פה מדובר על איזו בניין שבנו לשם אדם חי, זה לא כזה, כבר לא לא כרוך במת, אז הוא מותר בנה. הוסיף פה דימוס אחד לשם מת, אם הוסיפו שורה של אבנים והתוספת הזה היה לשם מת, אסור בהנאה. עכשיו מה אנחנו רואים פה? רואים פה שהקביעות לשם דבר מסוים, כאן לשם המת, זה כבר הופך אותו להיות אסור. אז מה רואים? הזמנה מילתא היא, וזה לא כרבה. אנחנו נסתכל ברש"י, הוא אומר נפש בניין שעל הקבר שבנאו לשם חי, לכש יעמוד יקבר בו. אז הוא עוד לא מדובר על אדם מת עדיין, לכן הסברנו שמדובר על בניין לשם אדם חי, הוא כעת חי. דימוס, אמרנו שאם הוסיף דימוס, מה זה? נדבך של אבנים לשם מת, אז אסור. על מה? מה אנחנו רואים מפה? הזמנה מילתא היא. נחזור לגמרא. אחא ומאי עסקינן, רבא כדי לענות על ההתקפה הזאת, הוא אומר שעל מה מדובר פה? דרמה באמת, לא רק שהוסיף שורה לשם מת, אבל גם קברו שם מת. שורת אומר, איהכי מאי איריה אוסיף. למה חשוב, כדי ליצור איסור הנאה, למה חשוב תוספת הדימוס? כי לא אוסיף נמי, גם אם לא אוסיפו, מדובר בו על קבר שכעת משמש את המת, אז זה מספיק לאסור אותו בהנאה. לא צריכה, אף אגב דפניה, המקור כאן מדבר במצב שפינו משם את המת. אז אם פינו את המת, אנחנו רואים שבגלל שהיה תוספת שורת אבנים לשם המת, אז הנפש, הבניין שעל הקבר נאסר. נסתכל ביחד ברש"י, לא צריך, איפה שעצרנו יותר למטה מפה כמובן, לא צריכה. אי אוסיף הדוגמה של הוסיף בו דימוס, אלא השמיעינן דאף אגב דפניה למת, לאחר זמן מתוך הקבר, הקבר עשו בהנאה משום הוסיף, דהבילי הזמנה ומעשה, דאי לא אוסיף שרי אי פניה, דהבילי כצר בי ולא הזמני. זה כמו הדוגמה שראינו מקודם, אם רק היה נפש שבנו לשם חי, אחר כך קברו שם מת, זה דוגמה לשימוש לשם הדבר אסור בלי שום הזמנות, ואחר כך אם פינו את המת, אז מה יש לנו פה? רק צער ולא הזמנה. רק על ידי תוספת שורה של האבנים אנחנו יוצרים מצב של הזמנה גם כן. אז תוספת הדימוס לשם המת והקבורה של המת שם, זה הופך אותו להיות מצב של הזמנה וצער בי, בלשון מושל מדינו של רב חיסדא למעלה, זה עושה אותו גם אם פינו משם את הגופה. הגמרא ממשיכה, אמר אף פעם בר פאפה אמר רב חיסדא, אם היה מכירו על אותו נפש שהוסיפו בו דימוס, רב פאפה רב פעם אומר שאם הוא יכול לזכות אותו שורה של אבנים שהוסיפו לשם המת, חולצו ומותר. יש אפשרות כזאת לחלוץ את האבנים משם, להוציא אותם, לפרק אותם ולהסיר אותם משם, אז הנפש הזה הופך להיות שוב פעם מותר. תשמע, טוב, ניסיון שלישי, ועם המשולש למעלה, אז אנחנו אמורים לראות מפה עוד דוגמה של הזמנה מילתא. תנו רבנן, החוצב קבר לאביו והלך וקברו בקבר אחר, הרי זה לא ייקבר בו עולמית. אז מה רואים? שהזמנה מילתא. הגמרא דוחה, ותשימו לב, יש לנו פה דחייה ארוכה. התם חומרה פה שכתוב הרי זה לא יקביר בו עלמי משום כבוד אביו, זה לא קשור להזמנה מילתא. אין פה באמת עניין של איסור הנאה, והנפקא מינה פה, אם במקום שהוא חצב את זה לשם אביו, הוא חצב את זה לשם איזו מת אחר ולא קבר בו, אז כן היה יכול לקביר אחר שם. הגמרא ממשיכה, אחי נמי מסתברא דקטני סיפה, רבן שמעון בן גמליאל אומר אף החוצב אבנים לאביו, תשימו לב פה, הוא לא חוצב קבר, הוא זה שלב או זה פעולה אפילו יותר מוקדם, ואני אומר את זה לשם המשך הגמרא אחר כך, שהוא חוצב אבנים לאביו והלך וקברו במקום אחר, הרי זה לא ייקבר באין עולמית, הוא לא יכול להשתמש באותם אבנים. מה זה חוצב אבנים? עוד פעם רש"י מפרש, החוצב אבנים מן ההר לבנות בהם קבר לאביו, לא בנה הרי זה וכולי, הוא לא ייקבר באין עולמית. זה שיטה רב של גמליאל. אי אמרת בשלמה משום כבוד אביו שפיר, אם השיקול פה הוא לא קשור לתחום של איסורי הנאה גרידה, אלא הם שיקולים של כבוד אביו שפיר, אני יכול להבין למה רב שמעון גמליאל אומר שלא ישתמש באותם אבנים למישהו אחר. אלא אם אמרת משום הזמנה, תבי להריגע מי איקה למה דאמר. בוא נסביר קודם את הביטוי תביא לריגע. תביעת חוטים כמובן זה ביצירת בד או בגדים, זה שלב די מוקדם, הוא מכין את החוט להיות חוט, הוא הופך את השערות של אותו חומר גלם, אם זה צמר למשל, הוא צריך לטוות את החוטי, את השערות, כדי להפוך אותם להיות חוטים. אחרי שהם חוטים, ניתן להרוג אותם להיות בד ובגד או תכריכים למת. אפשר לדון, ואת הדיון סביב למשל אדם שיש לו בד והוא קבע אותם או ייחד אותם למת, אז על זה יש מחלוקת רבה והבעיה עם הזמנה מילתא. אבל אתה מזמין או קובע, אתה עושה את ההזמנה הזאת, לא, אני משתמש במילה הזמנה, זה לשון הגמרא, זה לא מי שמזמין פיצה מהחנות, אנחנו מדברים על קביעת דבר, הוא מזמין את הדבר, מייחד את זה לאיזה צורך, כאן הוא ייחד את הבד לצורך תכריכים ומת, בסדר, יש בזה מחלוקת, אבל לטוות חוטים ולהגיד שהחוטים האלו שאני כעת טובה, אני אחר כך ארוג אותם להיות תחרים, גם אביי, זה מה שהגמר פה אומר, מי יקל למד למה שזה גם נחשב, אז מה זה? זה שלב די מוקדם. בוא נגיד, אולי רק שלב לפני השימוש ממש אפשר להכניס את המחלוק אל הבאי ורבה, אבל שלב כל כך מוגם אין. אין אף אחד שיגיד שבזה הזמנה מיותה. עכשיו, חציבת אבנים לשם בניין קבר הוא מקביל לתביעת חוטים לשם אריגה. אז רבן שמעון גם ניר לא היה אומר שחוצב אבנים לאביו וקבר את אביו במקום אחר, זה יסור את האבנים על סמך הזמנה, הזמנה המיותה. רק בגלל שמדובר באבנים שהוא חצב לשם אביו, אז רבי שמעון גמליאל אומר שיש פה איזו שיקול של איסור, אבל הכל לשם כבוד אביו. וזה מה שהגמרא הביאה כסיוע לתשובת רבה. מה שקראנו במשולש מספר 3, החוצב קבר לאביו, וכתוב שם הרי זה לא יקבר בו עולמית, זה אף רק עניין של כבוד אביו, ולא קשור לסוגיה שלנו שהזמנה מילתה. אז בקיצור, אין מכאן הוכחה שהזמנה מילתה, אחרת הסיפה לא היה מובן. נחזור לגמרא, תא אשמה, וכאן רואים משלש הפוך. אז אנחנו לקראת מה ראינו מקודם במבנה, ההוכחה שהזמנה עליו מלטה, וזה יהפוך להיות קושה על אביי. תשמע, קבר חדש מותר בהנאה. יש כאן הווה אמינא שאפילו אם זימנו למת מותר בהנאה, התיר בו נפל אסור בהנאה. נפל כמובן ילד שמת או בלידה או לא, הוא היה עובר שנולד רק אחר 8 חודשים ומת, זה נקרא נפל. אז שמו או קבעו שם נפל, אסור בהנאה. היטיל אין, רק אם בפועל שמו שם, לא היטיל לו. וכי אם לא בפועל השתמשו בו, נשאר רק את ההזמנה, אותו הזמנה, אותו קבר חדש לשם מת, זה לא הופך אותו להיות אסור בהנאה. אז מה אומרים? הזמנה לאו מילתא, וזה לא כמו אביי. הגמרא עונה, לשם אביי הוא עדין דאבגב דלא היטיל, גם בלי שימוש זה יהפוך להיות אסור. אז מה החידוש פה? למה כתבו היטיל? ולאפוקי מדרבן שמעון בן גמליאל, ואמר אין לנפילים תפיסת הקבר. יש דעה חולקת בתנאים, רבי שמעון בן גמליאל, שנפילים לא הופכים דבר להיות אסור מדין קבר, כמשמע לן המקור הזה אומר שכן. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י לקראת סוף השורות הקצרות, שורה האחרונה, הוא הדין אך אגב דלא היטיל, וקבר חדש דקמר, זה מה שכתוב במקור, קבר חדש מותר בהנאה כשחצבו לאדם חי או סתם לכשיצטרך. ולא כמו שהצגנו את זה מקודם, שמדובר בקבר שהיה הוזמן לשם, לא היה קבר שחצו לשם אדם חי או סתם. והי דקמר איטיל, משום דבי להשמין את הנפל, תופס קברו לאוסרו אף על גב שפינהו. ולהפוג עם רב שמעון, זה מופיע במסכת אוהלות. נחזור לגמרא, רק נציין עוד פעם שהמקור הזה שפתח במילים קבר חדש מותר בנה, אביי אומר שלא מדובר בהזמנה לשם מת. הגמרא ממשיכה, משלש גם הפוך, מספר 5, תשמע, כאן מקור קצר ומדובר בגביעת כסף, כספים או צדקה לשם טיפול במתי מצווה, all למתים עניים, והיה עודף גבייה, עודף כספים. זה הכוונה פה, מותר המתים. זה מותר כספים, מגביית כספים לטפל במתי מצווה. זה אלו הם אנשים שמתו ואף אחד לא, אינם משפחה, אין לו מטפלים או מתים עניים. ואמרנו פה שהיה עודף גבייה, אז אותם כספים למתים יהיו בשימוש צורך מתים אחרים. אי אפשר להשתמש בזה לשום דבר אחר, רק לשום מתים בהמשך, בעתיד. מותר המת, פה הם גבו כספים לשם מת פלוני, מת מסוים, והכספים האלו היה עודפים. אז מה עושים עם העודפים? ליורשיו, להנות מהם. מה רואים פה? למרות שגבו את הכספים לשם מת מסוים, הזמנה לאו מלתהי, וזה נגד אביי. הגמרא עונה, אחא במאי עסקינן, שגבו מחיים. לא מדובר בכס כספים שגבו לשם מת, גבו את זה לשם אדם חי. שואת אומר, לא תעני אחי, אבל אם קוראים את את המקור נגיד ביתר דיוק, או נלמד ברייתא שבא להסביר את המקור שקראנו, לא רואים כך שמדובר שבגבו מחיים. דתנן, מותר המתים למתים, מותר המת ליורשיו, זה מה שציטטנו, המשנה ממסכת שקלים, ותני עלה כיצד, ויש ברייתא שמסבירה את זה. גבו למתים סתם, זהו מותר המתים למתים. גבו למת זה, וכאן אנחנו מדגישים עם קפקוף למת זה, זהו מותר המת ליורשיו. אז מה רואים? רואים פה שבכל זאת מותר בהנאה אותם כספים שגבו לשם מת. אז הזמנה לאו מילתא, שוב פעם קשה לבעיה. תשובה, ולתעמך, אתה מקשה מהמקור הזה על הבעיה. אימא סיפה, אם נמשיך במקור נוכל דווקא להפוך ולהביא סיוע לאביי מהסיפה, שהזמנה מילתא היא. רבי מאיר אומר, לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. אותם כספים שגבו למת זה, לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. רבי נתן אומר, עשינו דימוס על קברו, זילוף לפני מיטתו, טיפו בקבר נגיד, אבל לא ליורשיו להנתם. אז מה רואים מפה? מכאן ניתן להסיק שדווקא הזמנה מילתא. אלא אביי מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי. כל אחד מהבני פלוקטה פה, אביי ורבא, יסבירו את המקור הרישה והסיפה, כל אחד לפי שיטתו. אז ביניהם אין פה הכרעה. יש קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים רואים שוב פעם משולש הפוך, המשך הדיון, וזה מה שכתבנו בכוכבית, בשוליים יש כוכבית וכתבנו תוך הסוגריים מוסבר איך אביי ורבא מעמידים כל התנאים לפי שיטתם, לפי שיטת אביי ורבא, כל אחד לשיטתו. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה להביא מקורות בעניין הזמנה, הזמנה מילתא היא או לא. טוב, אנחנו ניסינו כאן להבהיר את המבנה, ובעקבות ההסבר נלמד את הגמרא ישירות. ראינו תנא קמא, ואם נתמקד כעת בדוגמה של גבו כספים למת פלוני, מת מסוים, והיה עודף גבייה, תנא קמא אומר שזה ליורשיו. רבי מאיר ורבי נתן לא הסכימו לזה. אביי מתרץ לטעמי, כולי אלמה. תשימו לב, בסימונים שלנו הדגשנו את הביטוי כולי אלמה, ובמבנה בצד כתבנו דכולי אלמה אביי ורבא מעמידים כל התנאים כמותם, שכולי אלמה, כל התנאים שלמדנו כעת. אביי אומר, מה עמדתו? הזמנה מילתא היא. תנא קמא סבר דחזי ליה תפיס דלא חזי ליה, לא תפיס. מה שראוי למת, הסכום כסף שראוי למת, אז ההזמנה, האיחוד של הכספים אלו לכמות, לסכום שנדרש, אז ההזמנה תופס והזמנה מילתא היא. מה שמעבר לכך, האיסור לא תופס בכלל, זה נקרא מותר. ולכן התנא קמא אומר שמותר המת ליורשיו, זה דלא חזילי לא תפיס. אנחנו בפס הכפול, וגם אנחנו מציינים את זה בצד בשוליים, הסבר שיטת כל תנא. אז לפי התנא קמא, המותר, מותר הגבייה לאותו מת מסוים, האיסור לא תפיס בכלל, לכן מותר ליורשים ליהנות מזה. ורבי מאיר מספקא ליה, אי תפיס, אי לא תפיס. הלכך, יש כאן ספק האם המטבעות, הכספים האלו נהיו אסורים, אז הלכך, מה הוא אמר? לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. ציטוט מדבריו של רבי מאיר מקודם. רש"י, חמש שורות מהסוף, אומר, מספקא ליה, הלכך, ולא דעת יורשים לא יעשה דימוס. אם היורשים לא ציוו לעשות דימוס, לא לעשות דימה לא תפיס, אולי האיסור לא תופס את הדמים, את הכספים, ומה, ואם תעשה דימוס ומפסיד את לו ליורשים, אתה מפסיד בזה את הכספים מהיורשים. אז הוא בדעה שלא ייגע בהם עד שיבוא אליהו. זה דעתו של רבי מאיר לפי אביי. ורבי נתן ממשיך אביי להסביר שיטת התנא רבי נתן, שהוא אמר, וראינו אותו מקודם, שיעשינו דימוס. פשיטה לדוודאי תפיס, האיסור בעקבות ההזמנה לשם מית פלוני תופס גם על עודף גבייה. הלכך, יעשה דימוס על קברו. אם האיסור שקשור לאיסור הנאה של מתים ומה שקשור להם תופס, אז אין מה לעשות חוץ מלהשתמש באותם כספים להוסיף איזו שואה של אבנים על הקבר. ורבה מתרץ לטעמי לכולי אלמה הזמנה לאו מילתא היא. ואנחנו רק נקדים שהסיבה שרבי מאיר ורבי נתן מחמירים זה לא משום שההזמנה מילתא. עכשיו רבה מסביר כל אחד מהתנאים. תנא קמא סבר, תנא קמא שאומר שהעודף גבייה זה לטובת היורשים, הוא סובר כי בזו מילה ביזיון, כי בזו לי שהאדם הזה, המת הזה, התבזה בכך שגבו כספים לשמו. עכשיו, מת לא יכול להרגיש בושות, אבל אני אסביר את זה. כי בזו לי, אכולי מחיל זילותי, אותו אדם כבר מחיים, הוא מחל על הביזיונות שהוא צריך לבוא אחר מותו, הוא מחל הזלזול לטובת היורשים. זה מחיל, לשון מחילה, מחיל זילותי גבי יורשים. לכן התנא קמא אומר שנכון גבו למת, אבל אותו אדם שהוא עודו בחיים וידע שיהיה גבייה לשם קבורתו וגבו באמת אחר מותו, הוא אומר נכון זה כרוך לביזיונות, אני מוכר כבר עכשיו את כל הביזיונות שלי ורק שהיורשים יהנו מהעודף גבייה. ורבי מאיר מספקא לאי מכיל, אי לא מכיל, הלכך לא ייגע בהן. אז אם אדם לא מכל, והוא היה צריך לעבור ביזיונות, אז לא ייגע בהן. ורבי נתן פשיטלי דלו מחיל, הלכך יעשה דימוס על קברו או זילוף לפני מיטתו. זה ששופכים שופכים יין או מים לפני המיטה של המת. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי ארבע שורות מהסוף, לאו מלתהי. זה גישת רבה של כולי עמה הזמנה לאו מלתהי, ותמיו דרבי מאיר ורבי נתן שהם מחמים לאו משום איסורי הנאה. איסורי הכוונה זה תחום כללי שדיברנו כעת על הנושא של הזמנה, אם ייחוד דבר יכול על ידי הייחוד ההזמנה בלבד לאסור אותו בהנאה. לאו דווקא בעניין מתים וקבורה, בכל מיני דברים, גם בענייני קדושה או עוד תחומות, עוד תחומים של איסור. אז פה אנחנו מציינים, כי אנחנו מדברים בשיטת רבה, אף אחד, כולל רבי מאיר ורבי נתן, לא אוסרים בגלל הזמנה מילתא, בגלל שעל ידי הזמנה אפשר להפוך דבר להיות אסור בהנאה. אז למה פה הם מחמירים? אלא לפי שנתבזה המת עליהם כשגבו אותם את הכספים בשמו. תנא קמא סבר, אנחנו ממשיכים עם רש"י, מחיים אכלי לזילותי, כבר באותו חיים הבן אדם אכל על כל זלזול, וניחלי שיתבזה לאחר מיטתו להנאת יורשים. שאם היורשים יכולים ליהנות כמובן עודף הגבייה, הוא מוכיל על הבזינות שלו. אם אין מחילת הביזיון, אז זה כבר מגביל את הכספים, או לא ייגע בנעד שיבוא עליה בגלל ספק, או לא, מגביל הכספים רק לטובת המת, כי אדם לא היה מוכן לעבור ביזיונות כדי שהיורשים יהנו, אז הוא לא מחל. אז האי מחילה הזאת לפי רבי נתן גורם לכך שאין מה לעשות עם הכספים אלא להוסיף דימוס על קברו או משהו לשם האמת, שאם האדם הזה כבר היה צריך לעבור ביזיונות לשם קבועתו, שהכספים האלו, אנחנו מדברים כמובן על העודף קביעה, יהיה מוגבל לצורך הזה. אבל שוב פעם, זה דבר ספציפי לדוגמה הזאת של מת וביזיונות, אבל לא קשור לתחום של הזמנה מילתא, שיש לזה השלכות הרבה יותר רחבות, כפי שראינו מקודם, אפילו תיק של תפילין, האם הבד שייחדת לשם תיק של תפילין נאסר. לפי רבה לא ולא. משולש מספר 6, שוב פעם הפוך, מקור שאמור להראות שהזמנה לאו מילתא. כעת המקור מתאר מצב עצוב שהורים קוברים את הילד שלהם. היו אביו ואמו מזרקים בו כלים, כלים זה בגדים, בדים. מצווה על האחרים להצילן. רש"י, שתי שורות מהסוף, מזרקים בו כלים, זורקים בגדיהם עליו יותר מן הצורך, לא יש צורך מינימלי של תכריכים, אבל הם זרקו יותר מפני חיבתו, ומחמת צערן מתכוונים לאסור את כל ממונם עליו. רש"י ממשיך, מצווה על האחרים הרואים אותם להצילן ולתלן מעליו, דאין השבת אבידה גדול מזה. אלמה, מה רואים מפה? הזמנה לאו מילתא היא, די מילתא היא לקה הצלה. אנחנו נמשיך לעמוד ב', אז מכאן לבינתיים יש לנו קושיה על הבעיה. הגמרא עונה, הטעם משום ראיו. רש"י מסביר, מתוך צרן הן עושים כן ואין זו הזמנה. אין כאן אפילו רמה של הזמנה. זה לא פעולה שהוא מכוון כדי שיהיה תוספת למת, אלא מין פורקן יצרים, כפי הסברנו מחמת מררי או המרירות שלהם. שואל תגמר היא, אחי, היינו דקטני עלה, אמר רבי שמעון גמליאל, באמת במורים שלא נגעו במיטה, אבל נגעו במיטה אסורים. אז אם הכל פה משום מרירות ליבם, למה אם זה נגע במיטה יהיה אסור? למה? שלא יש שום איסור תופס פה. הגמרונה תרגמה אולה, במיטה הנקברת אמו, דמחלפי בתכריכי המת. כאן זה שוב פעם, אין כאן שום הוכחה להזמנה מיטה. אם תשאלו אז למה הדברים נאסרים אם נגעו במיטה? כי מדובר פה במיטה שבסופו של דבר נקבר עם המת. ואם היינו מתירים את הבגדים, הבדים האלו שבאים במגע עם אותו מיטה, ולא נאסור אותם, אנשים יחשבו שבאופן כללי תכריכי מת אינם נאסרים. ורק בגלל הגזירה הזאת שאנשים לא יתבלבלו, אז אנחנו מטילים עליהם איסור אם נגעו באותה סוג מיטה. תשמע, כיס שעשאו להניח בו תפילין. שוב, המשולש שאתם רואים זה משפיץ למעלה. אז אנחנו יודעים שפה יש מקור שאמור להראות שהזמנה מלטה ויהיה קשה על רבה. כיס שעשאו להניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות. מה הדגשנו פה עם הקפקוף? שעשאו. אז מה זה אומר? הזמינו כיס, תיק, נרתיק לשם תפילין. זהו, כבר מהשלב הזה אסור להניח בו מעות, שזה דבר חול. אז הזמנה מילתא וקשה רבה. הניח בו תפילין, יניח בו מעות. אם לא היה הזמנה רק הפעולה, זה לא מספיק לאסור. אז מה רבה עונה? אימה, בוא נפרש את זה ככה. עשאו והניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות. כדרב חיסד, כמו שראינו מקודם, שאם יש בנוסף להזמנה גם שימוש, שימוש פיזית לאותו צורך קדוש כמו התפילין, אז ורק אז אסור להניח בו מעות. אבל הנחה בלבד, בלי הזמנה, זה מותר, כמו רב חיסד. וכמובן הזמנה בלבד, כפי שרבא מבין את הדבר, גם כן לא אוסר. תשמע, המשולש ההפוך, כפי שכבר ניחשתם, זה להראות שהזמנה לאו מילתא. אמר לאומן, עשה לי תיק של ספר או נרתיק של תפילין. ספר זה ספר תורה. עד שלא נשתמש בהן קודש, מותר להשתמש בהן חול. אז מכאן כבר רואים שהזמנה לאו מילתא, זה לא כבעיה. נשתמש בהן קודש, אסור להשתמש בהן חול. אז אם בנוסף להזמנה גם ישתמש בו קודש, אז אסור להשתמש בהן חול. אז בוודאי בעיה להבעיה. אז מה התשובה? תנאי היא, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים, ולכן יהיה להבעיה על מי להתבסס. תתניה, אנחנו מדברים על תפילין, ציפן זהב או שתלה להן אור של בהמה תמאה, פסולות, או בהמה תורה כשרות, אילו זה מה שצריכים לעשות, ככה מכינים תפילין עם אור של בהמה כשרה. אנחנו מדברים כמובן על הבתים של של התפילין. ואז פה המקור אומר שאם כיסית או תלית על התפילין אור בהמה התורה כשרות, אף על פי שלא עיבדן לשמן. רשי מציין, אף אגב זה לא איבדו, לאור זה לשמור, זה לא מוריד מקשרות התפילין, זה הזמנה לאו מלתא היא ולא אכפת לן בה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף אור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדו, שיעבוד אורות לשמן. אמר לי רבינה לרבה, מי איקה דוכתה? אולי נקדים את השאלה של רבינה כלפי רבה. רבה והבאי דנו לאל במקרה של ההורג בגד למת. זה מה שבזה פתחנו את הגמרא, את הסוגיה, וסביב המקרה ההוא של הורג בגד למת היה מחלוקת אביי ורב. עכשיו בפועל, מה זה הורג בגד למת? והדגשנו בשיעור של השיעור שעבר שמדובר להורג בגד למת שכבר מת. אז בואו נחשוב במציאות, יש גופה שוכבת, מוטלת איפשהי, ועכשיו מתחילים להרוג, להכין את התכריכים. בפועל מה זה, זה ככה, זה נמצא כזה דבר? אז רבינה שואל, אמר לי רבינה לרבה, מי כדוכתא, אם יש מקום דרמו באמת שוכב שם גופה וארגי בגד למת, ורק עכשיו מתחילים להרוג את הבגד. בדרך כלל יש הדברים האלו מוכנים מראש, שכשאדם ימות אז מיד נוכל להכין אותו, להרביש אותו לקראת הקבורה. אבל ככה שיהיה גופה מוטלת ורק אז מתחיל לרוג, הייתכן? רשי פה ממול אומר, איקה דוכתא דרמו באמת היא שמת מותר בה בביזיון כזה להשאותו עד שיעגו לו בגד, ואת והבאי במילטה דלטי פליגי תומה. אתם יצרתם מחלוקת סביב דבר שלא קיים במציאות. הגמרא ממשיכה, אמר לי רב עונה, אין זה באמת קורה במציאות, כגון שחבי דהרפניה, המתים של אותו מקום הרפניה הם היו עניים מאוד, ורק לאחר מותן, אז רש"י כותב, כהנים היו לאחר מיתה גובין להן ואורגין להן בגנים קלושים לאחר מיתה. אני יודעתי מה שרש"י פה מוסיף בזה בגדים קלושים, זה מטעם זה בגד שמוד במהירות ובקלילות אורגים אותם, כי באמת כן לוקחים בחשבון את העובדה שהמת מותר, ולא רוצים שזה יישאר הרבה זמן, שאז זה ייצור מצב של ביזיון. אז במקום כזה שאין להם איזו כספים מיותרים כדי להכין מלאי של תכריכים, רק אחרי שהדבר נחוץ ביותר שכבר אדם מת, אז גובים את מה שצריך כדי להרוג אותם בגדים קלושים. ובמקרה כזה שאלנו, הורג בגד למת, האם בזה שהם הורגים את זה שם מת זה כבר נאסר? רבי אומר כן, ורב אומר לא. דרש מרי מר אילחיתה כבתי דאביי, ורבן אלמרי אילחיתה כבתי דרבה, ואילחיתה כבתי דרבה. אנחנו לא נעמיק בעניין, אבל יש פה מקום רק לעלות בתור שאלה, האם זה כל כך רע שדנים במה שרשי מכינה מילטי דלטי? הרי יש לא מעט סוגיות בשס שמעלים בתור שאלה ודיון דברים שהם בכלל לא צפויים, אפילו לא, אולי אפילו לא קיימים במציאות, אבל בכל זאת דנים בזה. בכל אופן, השאלה הזאת מטופל או מוסגר בתוספות מסכת כתובות דף דלד עמוד ב' דיבור מתחיל עד, מי שמעוניין כמובן יכול לעיין שם. בגמרא שלנו בגמרות המסומנות בצד יש לנו נושא סלש מבנה, פס כפול מופיע פה וזה מדגיש הרוגי מלכות, הרוגי בית דין. הרוגי מלכות בדיון פה רש"י מקשר את זה לאלו שנתחייבו מיתה למלכי ישראל, כגון מי שמרד במלך ישראל, ורש"י דווקא מציין פסוק מפרק א' מספר יהושע. יהושע היה נגיד דין מלך בתור מנהיג היה, אז אנחנו מתעניינים פה בגמרא בדיון הבא נכסיהם למי, מי שנהרג בגלל מורד במלכות או מי שנהרג בגלל שהוא חילל שבת ונקרא הרוגי בית דין, מה קורה עם הנכסים שלהם. כמובן הנטייה הראשונה זה עכשיו מה בכלל שאלה, יש פה יורשים, אז למה שהם לא יקבלו את הנכסים? אז אנחנו נדון בזה עכשיו. תנו רבנן, הרוגי מלכות נכסיהם למלך, הרוגי בית דין נכסיהם ליורשים. רבי דור אומר אף הרוגי מלכות נכסיהם ליורשים. אמרו לאל רבי יהודה, אתה אומר שזה ליורשים, אבל יש תקדים אחר, ולא כבר נאמר, וזה מסיפורו של אחאב ורציחתו של נבות, שלא בלשון המעטה לא שיתף פעולה עם אחאב, ובעקבות הסיבוב של נבות לשתף פעולה עם אחאב, נבות הזה נהרג על ידי המלכות, על ידי המלכות אחאב. אז מה כתוב שם? הנה בכרם נבות אשר יורד שם לרשתו. אז זה מדובר פה אחאב, הוא עומד שם וכתוב פה אשר ירד שם לרשתו, כוונה המלך ירש את הכרם של נבות, נבות שנהרג על ידי המלכות. אז סימן שהמלך יורש נכסי הרוגי מלכות, הוא דלא כמו רבי יהודה אמר להם. רבי יהודה עונה, זה שאחיו יורש זה לא סותר את מה שאמרתי, בן אחי אביו היה וראוי ליורשו הוא, הם היו בני דודים ראשונים, אחיו אותו נבות, ובדיני ירושה בן דוד שמטעם קשר אבאי הוא ראוי ליורשו. אז זה תואם לשיטת רבי יהודה שהרוגי מלכות נכסיהם ליורשים. שאלה, ולא הרבה בנים היו לו? היו לנבות עצמו, זה שנהרג על ידי המלכות, היו לו בנים משלו, למה שזה יבוא לבן דוד ראשון? אם אתה מזכיר דיני ירושה, אז אחיו לא ראוי ליורשו בזמן שיש לו לנהרג עצמו בנים. אמר להם רבי דונה, שהרגו את נבות אותו ואת בניו הרג, שנאמר אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי. אז לכן אין בנים לנבות, אז מי בסדר הירושה? אחיו עצמו הוא היורש. זו תשובת רבי יהודה. ורבנן, שהם אמרו שהרבה בנים היו לנבות ובכל זאת אחיו לקח את הירושה, סימן שזה למלך, מה הרבנן אומרים על הפסוק הזה? שנהרג נבות וגם בניו. רבנן, הרוא בנים הרויים לצאת ממנו, אלו הם הדמים דמי בניו שמוזכר בפסוק, אבל בפועל היו בנים אחרים שנשארו בחיים, ובכל זאת האחיו תפס את הנכסים של נבות, סימן לשיטתם ש הנכסי הרוגי מלכות למלך. אנחנו השתמשנו בגמרות שלנו בסימון בית בצד במבנה מוסבר בשלמה נכסיהן למלך, ראינו את המחלוקת תנאים, ואנחנו נמשיך בגמרה בשלמה למען דיאמר נכסיהם למלך, תהיינו החכם הרבנן נגד רבי יהודה שהם אומרים נכסיהם למלך, היינו דכתיב. אלו מה שאנחנו נקרא פסוק עכשיו הם דברי העדים, שבגלל עדותם, נגיד גם במאמר מוסגר עדותם השקרית, אבל בגלל עדותם נבות נהרג, הם העידו נגד נבות. ומה כתוב? היינו דכתיב בירך, בירך זה לשון סגי נהור, זה בעצם כליל, בירך נבות, אלוקים והמלך. אז הם, נבות הזה התחייב בישום מורד במלכות, וזה מסתדר יופי עם, עם מה שאמרנו, שנכסי אותו מורד במלכות עובר למלך. רשי אומר, היינו דרתי ומלך, רשי מימול אומר, העידו הוא שמרד במלכות כדי שיתחייב מיתה למלכות, והוא נכסיו למלך. זה, נגיד, זה התוצאה, שמי שמורד במלכות, הנכסים עוברים למלך. אלא ממשיך הגמרא, למאן דאמר נכסיהם ליורשים, שיטת רבי יהודה, שהוא טען שאחיו הוא היה היורש, ו נכסי הרוגי מלכות לא עוברים אוטומט למלך. למה לי ומלך? למה בפסוק אותם עדים, למה הם העידו שנבות הזה כליל גם המלך? מה קשר למלך? היה מספיק שהעידו שהם שהם נבות בירך אלוקים. אז זה הקושיה שמעלים נגד רבי יהודה. אז רבי יהודה עונה, ולתמך ש שאתה מנסה לומר שמלך מוזכר בפסוק כדי לחייבו מיתת מלכות. אז אלוקים, למה לי? למה לשיטתך היה צורך להגיד שנבות ברך אלוקים? היה מספיק להגיד שהוא קילל את המלך. אז לשיטתך, מה עושה פה אלוקים? אלא להפושי איתך. העיקר שלשיטתך, העיקר הוא הקיללת כלפי המלך. הוסיפו אלוקים כדי להוסיף ריתך, כעס נגד נבות. החינמי, גם לשיטתי, מה שהוזכר, מלך לפושי ריתך. רק להוסיף התקוממות נגד נבות הזה, לפי עדותם. ולא בגלל מיתת המלכות. נמשיך. בשלמה למדיר מנכסיהם למלך, היינו דכתיב, אפשר להבין פסוק אחר. כאן אנחנו הולכים אחורה היסטורית לזמן דוד, שלמה, יואב, שר צבאו של דוד, ואנחנו כעת בתקופה אחרי מות דוד, תחילת מלכות שלמה. כתוב, וינס יואב אל אוהל השם ויחזק בקרנות המזבח. יואב, אני לא אוכל כאן להיכנס לכל סיפור המקרא, כדאי כמובן לכל יהודי ויהודי ללמוד את כל התנ"ך עם המפרשים שצמודים לתנ"ך, אבל נזכיר רק פרטים שחיוניים לסוגיה כעת. יואב במשך שנים רבות היה שר צבא אצל דוד המלך, אבל לקראת סוף מלכות דוד יואב הזה הצטרף לבנו אדוניה, שהיה סוג של מורד במלכות, בזמן ששלמה היה אמור להיות הממשיך המלוכה. אדוניה הזה בסוף ימי דוד הוא ניסה לתפוס את המלוכה, ויואב הצטרף אליו, אל אותו בן אחר של דוד, אחר מחוץ משלמה. אז הם רצו לדון את יואב על כמה מעשים שהוא עשה שנים לפני כן. הוא הרג כמה אנשים, ואנחנו נעלה את זה במשך הגמרא. אז בניסיון להציל את עצמו, כתוב שיואב ברח אל המזבח, אלו על השם, והוא החזיק בקרנות המזבח, כי בזה הוא חשב להציל את עצמו. הוא כתיב, ויאמר לא, כי פה אמות. הוא יואב, אחרי שאנשי שלמה באו לתפוס אותו, הוא אומר, אני לא בא אליכם להיות נידון למלכות. אם רוצים להרוג אותי, תהרגו אותי פה. אני לא רוצה להיות נידון למלכות. למה? כי אני לא רוצה שנכסיי יעברו למלך. אז משיקוליו של יואב רואים שמי שנידון על ידי המלכות, מה שמכונה הרוגי מלכות, נכסים באמת לא מגיע ליורשים, מגיעים למלך. אז לכן אמרנו שבשלמה לאותו מנדר אמר, אנחנו נוכל להבין ולהסביר ההתנהגות של יואב. אלא למנדר אמר נכסיהם ליורשים, מי נפקה למינה? מה זה משנה ליואב? הגמרא עונה, לחיי שעה. רש"י כותב פה לחיי שעה דחויי בעלמה, עד שישיבו הדברים לשלמה, שהוא ציווה לקחת את יואב ויבוא. אז בזה הוא הרוויח זמן, זה היה כל המטרה שלו. אבל זה לא מלמד על סופו של הנכסים. הגמרא ממשיכה עם אותו סיפור עם יואב, והמשך הסיפור, ואנחנו ממשיכים עם אותו פסוק. אנחנו במלאכים א' פרק ב' פסוק למד. וישב ונהיהו את המלך דבר לאמור, כל דיבר יואב וכל ענני. זה הפסוק. רש"י כותב, כל דיבר יואב וכל ענני, משמע דיבר וענייה הרבה. וקרא כי פה עמות הוא דכתי ותו לא. כאילו יש כאן חסר מבחינת הפסוקים, חסר הדיווח על המסע ומתן, מה נאמר. אלא הכי כמה עלי ותרתי לא תביא לב. זה עכשיו הסבר שמופיע בגמרא. אולי נקדים את הגמרא בקצת בזה שנסתכל בשוליים. יש לנו נושא וכתבנו שלמה הורג את יואב, כאילו במצוות שלמה, ותמורתו מקבלת בית דוד כללות שקילל דוד את יואב. קראנו כעת את הפסוק, וישב ונהיהו את המלך דבר לאמור, כה דיבר יואב וכה אמר אני. אמר לי, כאן ההסבר או ההרחבה לאותו מסע ומתן שרק מרומז בפסוק ולא דווח במלואו. אבל הנה מה באמת קרה. אמר לו, זאת אומרת יואב אמר לבניהו, בניהו זה שנשלח לקחת אותו מהמזבח. יואב אמר אז לבניהו, זיל אם עלי, תלך למלך לשלמה ותגיד לו, תרתי לא תביא בהי גבו. בהי גבו הוא לשון סגי נהור, הוא בעצם מדבר על עצמו. אתם לא תעשו לי שני דברים. אי קטלית לי, אם אתם מתכוונים להרוג אותי, אומר יואב, קבול לתותי דלת יבוך. אז תקבל על עצמך, צאצאים שלך, את הכללה. לתותי זה כללה, דלת יבוך, אבוך כמובן אבא שלך, שלמה, אבא של שלמה, דוד. ואי לא, ואם תוותרו על הריגתי, אז שווקי, תעזוב אותו. כוונה, שוב פעם, הוא מדבר לשון גוף שלישי, אבל הוא מדבר על עצמו. שווקי, תעזוב אותו, תעזוב אותי, דליקו בלטוטי דלת יבוך. שמספיק שאני אספוג את הכללות שדוד קילל אותי. זה או זה או זה. אם תרגו אותי, אז אתם תספגו את הכללות. אם לא תרגו אותי, אז אני צריך לאכול את זה, לאכול את לספוג את הכללות. ההמשך הדיון שמה, פסוק למד א', ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר ופגע בו וקיבלתו. אז בעצם שלמה אומר, הוא מצווה שיהרגו אותו, את יואב, ויקברו אותו. אנחנו בגמרות המסומנות סימנו פה סוגריים עם זוויות, וזה בניגוד לסוגריים אחרות שיותר מעוגלות שיופיעו פה בתוך הקטע הארוך הזה שמסומן בסוגריים. מטרתנו פה רק להראות שאחרי הסוגריים הסיפור עם יואב ימשיך בראש מם תת עמוד א', המעשה עצמו ממשיך, ואם נדלג לשם נראה בשורה ראשונה במם תת עמוד א', עתיו ליואב. אז כפי ששלמה ציווה, הוא אומר לקחת אותו ותהרוג אותו. אז הסיפור ממשיך, כתוב שם למעלה במם תת עמוד א', עתיו ליואב, הביאו אותו לדין דייני, ומתחיל משפט, והמשפט זה ייקח כמה שורות טובות. שם אתם רואים את הפסק הכפול במם תת עמוד א', ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה יואב, הוא פונים אליו, למה הרג אבנר ומסע, זה הנקודה הראשונה שאנחנו מציינים. ויש עוד נקודה שבהמשך הגמרא, אם היה נאמן לדוד בליבו בזמן מרד אבשלום. ובסופו של העמוד יהיה תיאורים מחמיאים ליואב. כפי שאמרנו, הסיפור עם יואב ממשיך שם במם תת עמוד א', אז מה קורה בינתיים? אז בקטע שמסומן פה בסוגריים יהיה התייחסות לקללות שהזכרנו. אז הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה, אמר רב, כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד. הרי שלמה קיבל את הקללות תמורת ההריגה של יואב. אז הגמרא אומרת לנו שכל הקללות הופיעו, התקיימו בזרעו בצאצאים של דוד. יש פסוק שבו מוזכר, מרומז, אותם קללות, על עיקרית מבית יואב, זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ברשי מחזיק בפלך, אומר אוחז מקיל נשען עליו מחמת חולי רגליים. בסימונים שאנחנו נראה שימוש במעוינים, והסברנו בצד תחת המבנה סדרה של כללות ועל מי נפלו. אז במעוינים רואים מיד, יש זהב, אחר כך מצורע, מחזיק בפלך, נופל בחרב וחסר לחם. הגמרא, זהב מרחבם תכתיב, זהב זה מצב של תומה שיוצא מגוף גבר, והמציאות הזאת של זיהות רואים אצל רחבעם. תכתיב, המלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. וכתיב, הדגשנו לבינתיים עם קבקוב המילה מרכבה אצל רחבעם. וכתיב, וכל המרכב אשר יוקב עליו עזב יתמע. ומטעם נקרא לזה סוג של גזירה שווה, יש קשר בין רחבעם וזב דרך המילה מרכבה או מרכב. מצורה מאורזיהו דכתיב, ובחזקתו או כחזקתו גבה ליבו עד להשחית. וימל בשם אלוקיו, ויבוא אל היכל השם להקטיר על מזבח הקטורת. וכתיב, כעת ציטטנו פסוק ט' זין, ועכשיו פסוק י' ט' שם בדברי הימים, כתוב, והצרת זרחה במצחו. אז תיארנו מה שקרה אצל עוזיהו המלך מצאצאי דוד. מחזיק בפלך, מעשה. הסברנו מקודם, המחזיק בפלך זה קשור למקל שחולי רגליים נעזרים בו. אז זה היה אצל עשה, דכתיב, רק לעת זקנתו חלה את רגליו על, על אותו מלך עשה. ואמר רב יהודה, אמר רב, מה זה חלה את רגליו? שאחזור פודגרה. פודגרה זה שם החולי, חולי רגליים שהזכרנו מקודם. אחרי הקטע שבסוגריים רואים את המעוין הבא, נופל בחרב מיושיהו וכו'. בתוך הסוגריים מובא הרחבה בנושא הפודגרה, ובמיוחד איך איך רב יהודה אמר רב ידע מה זה היה חולי הרגליים. הגמרא אמר להם על זוטרא ברי דרב נחמן לרב נחמן, היכי דמי, איך זה, מה זה המחלה הזאת של פודגרה? אמר להם רב נחמן עונה, כמחת בבשר החי. מאוד מאוד כואב. שואל דרמה מנה ידע, איך רב נחמן ידע את זה? אז כאן שלוש תשובות. איבא את אמא, מאיך חשב לחי יש בי, שהוא עצמו סבל מזה, אז הוא יכול לתאר אותו. איבא את אמא מרבי אבי גמילה, היה לו מסורת מרבו. איבא את אמא, לא זה ולא זה, אלא סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם. צדיקים גדולים מסוגלים לדעת דברים, נקרא לזה סוג של רוח הקודש, סוד השם לרעיו. נופל בחרב מיושיהו, דכתיב, ויראו למלך יושיהו, ואמר יהודה אמריו שעשו כל גופו כקברה, מלא מלא חורים. אז הוא נהרג על ידי חרב, נגיד. וחסר לכם מיוחניה, דכתיב, יוחניה היה מהמלכים האחרונים, סוף בית ראשון, והוא הוגלה על ידי הבבלים. ומה כתוב ביחס ליוחניה? וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו. סימן שהוא היה זקוק לקבל ארוחה מאחרים, אז הוא היה חסר לחם. אמר אבידם רב, היינו דאמרי אינשי, ממה שלמדנו פה בעניין הכללות, יש מסר. הגמרא בראש, אנחנו עוברים בראש מם תת עמוד א', אמרים שתהי לוטה ולא תהי לטה. רשי אומר למעלה, תהי לוטה ולא לטה, נוח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים, לפי שסוף קללת חינם לשוב אל המקלל. ופה ראינו שדוד היה המקלל, ובסופו של דבר הכללות חזרו אליו אל הצאצאים שלו. עתיוה ליואב דייני, אמר לי, מהי תיימה קטלתי לאבנר? ושוב פעם, כמו שהזכרנו מקודם, יש צורך לידיעה רחבה של נקרא לזה הסיפור המקראי, וכעת אין לנו את נגיד הזמן או הנכונות כדי להעמיק בספרים שכל אחד צריך ללמוד אותם בכל מקרה, ספרי התנ"ך. אבל הסיפורים האלו, הרקע של הגמרא פה נמצא בעיקר בספר שמואל וגם בתחילת ספר מלאכים. יואב, כפי שאמרנו, היה גם היה קשר משפחתי קרוב לדוד המלך, אבל מעבר לזה הוא שימש כשר צבאו. אז הביאו את יואב ושאלו אותו, למה אתה הרגת את אבנר? אבנר בן נר, הוא היה השר צבאו של המלך הקודם, דהיינו שאול המלך. בהעברת השלטון, חלופת השלטון, יצא שיואב הרג את אבנר. אז שאלו אותו, למה הרגת אותו? אפשר להגיד גם במאמר מוסגר, אבנר בן נר היה אהוב על העם. אז אמר לו, גואל הדם דעשאל אבי. עשאל היה ממשפחתו של יואב, ואבנר הרג את עשאל, ומדיני גואל הדם, זה שהכי קרוב לאחד שנרצח, יש לו זכות לגאול את דמו של קירובו ולהרוג את הרוצח. אז מבחינת יואב, אבנר ניתן לרצח. אז אני אומר יואב, אני הייתי גואל הדם של עשאל שנהרג על ידו. הגמרא שואלת, עשאל רודף הווה, וזה הסיבה שאבנר הרג אותו, הוא הרג אותו באתר, וממילא אתה לא גואל אדם על אדם שהיה צריך לרצח. אמר להו, יואב עונה, אבנר הוא לא איזו תלית שכולו תחילת, היה לו להצילו, זאת אומרת היה לאבנר להציל את עצמו, נכון? הוא נרדף על ידי הסעים, אבל אבנר לא היה לו להיות צורך את הסעים, כי היה לו להציל לו באחד מעבריו. היה לאבנר אפשרות, היום משתמשים הרבה בביטוי לנטריל את הפוגע, היה לו אפשרות לעצור את הסעיל על ידי הורדת עבר של הסעיל, לא לרצוח אותו. וזה שהוא הרג, זה שהוא אבנר הרג את הסעיל, זה היה באיסור. אז לכן אומר יואב, אני גואל הדם, והיה לי רישיון, יכולת, היתר להרוג את אבנר. אמרו לי, ניסו להגיד ליואב, לא יחילי, מה אתה רוצה מאבנר? הוא היה נרדף על ידי הסעיל, והוא לא היה יכול ככה לכוון להוריד אחד מעבריו, הרג אותו בהיתר, אז אתה לא גואל אדם. אמר לו יואב עונה, אתה מנסה לעבוד עליי שאבנר לא היה יכול? אבנר היה יכולות יוצא דופן, אולי מילה דופן עוד מעט תראו שזה תרתי משמע, היו לא יכולות על בעניין כיוון ודיוק ביריות. אז יואב אומר, השתה בדופן חמישית כיוון לי, אני מדלג על הקטע שבסוגריים, באחד מעבריו לא יחיל לי, עוד מעט אנחנו נפרט, אבל במילים פשוטות אומר יואב, אותו אבנר בקלות היה יכול להוריד אחד מעבריו, לא היה לו שום צורך להרוג את קרוב משפחתי, וממילא הוא, אבנר הזה, רצח בלי צורך את קרוב משפחתי, ממילא אני גואל הדם, ולכן אני הרגתי את אבנר, ומה אתם רוצים ממני? עכשיו אמרנו שיואב טען על אבנר שההשתה בדופן חמישי כיוון לי. דופן, כוונה, אנחנו מדברים על גוף אדם, הצלעות, והצלעות כמובן מכסות את איברים חיוניים בתוך בגופו של אדם, וכתוב פה עוד הכתיב, ויקהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ואמר ביוחנן בדוב החמישית במקום שמרה וכבד תלויים בו. יכול להיות, אני לא מומחה באנטומיה, אבל יכול להיות שבזמן שאדם נגיד מתכופף או משהו, האיברים האלו, האיברים הפניים והחיוניים, המרה והכבד, נמצאים שם. ואבנר היה לו יכולת להכניס את חרבו, את החנית שלו, החנית ממש באותו מקום מאוד מדויק כדי להרוג את הבן אדם. אז אם הוא היה רוצה לדייק, הוא היה לא יכולות על אחד מעבריו, לא הוא יחילה, מה? הוא לא היה יכול לעצור אותו, את עשהאל פה, בהורדת, נגיד, רגל או איזו עבר, בלי להרוג אותו. אם הוא כבר הרג אותו, מבחינתי, אומר יואב, אותו אבנר הוא רוצח ואני גואל אדם, והיה לי רשות והתר להרוג את אבנר. אז מה אתם רוצים ממני? אמר לי נזיר לאבנר, אז באמת אתה פטור על זה שרצחת את אבנר, אבל עדיין יש לנו תביעות. מה הייתה עם הקטלטי למסע? עוד דמות בפסוקים, למה הרקת את המסע? אמר להו, המסע מורה במלכות אבי, תכתיב ויומר המלך אל המסע, הזעיק לי את איש יהודה שלושת ימים. וזה, אנחנו מצטטים כעת פסוקים שם בשמואל ב' פרק ח', פסוקים ד' וה'. אז עכשיו ממשיכים פסוק ה', וילך המסע. הוא קיבל צו מהמלך לארגן, לאסוף אנשים, וילך המסע להזיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעדו. אז הנה הוא התרשם בשליחות המלך, הוא איחר, לא פעל בזמן, זה מורד במלכות. אמר לי, אז ענו ליואב, הוא לא מורד במלכות, המסע אחים ורקים. זה, אלו המילים ברבים של אח ורק, הם מילות שבתורה באים למעט. אז אחים ורקים דרש, הוא, המסע הזה, הוא לא פעל במרד נגד המלך, אלא התורה עצמה מגבילה פעולות של המלך, או לטובת המלך, בתנאים מסוימים. ומה הרקע? הגמרא מסבירה. אשכחינו, הוא הלך לאסוף את האנשים שהוא נשלח על ידי דוד. דוד שהיה המלך. אשכחינו דפתיח לו במסכתה, אותו המסע הגיע לאזור של אותם אנשים, והוא ראה שהם עסוקים בלימוד תורה. הם היו מסכתה, כמו שאנחנו קוראים מסכתות בש"ס, שם אולי לא היו ספרים מודפסים על המדף, אבל היה תורה שבעל פה, והם היו עסוקים בלימוד. רש"י כותב בשורה ראשונה בשורות הקצרות, אשכחן שמצא שהיו עסוקים במסכת ולא רצה לבטלן, כי מפורש ואזיר דינו מורד במלכות, תכתיב רק חזק ואמץ. רקין מיעוטין, המילה רק בפסוק רק חזק ואמץ, מיעוטין שאם בא המלך לבטל דברי תורה שומעים לו. אז הוא שנשלח על ידי המלך מצא אותם דווקא עסוקים בלימוד תורה. נמשיך בגמרא, אמר כתיב, הוא אמר שיש פסוק בספר יהושע שכתוב, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. יכול אפילו דברי תורה, האם גם בעניין לבטל אנשים לימודם כי המלך ציווה? תמוד אמר רק חזק ואמץ. אז מבחינת התנהגות המסע, הוא לא היה מורד במחות, אלא הוא גברה מורד במלכות אבי. הם ממשיכים נגד יואב, לא רק שהמסע לא היה מורד במלכות, הוא דרש אחין ורקין, כפי שראינו רק חזק ואמץ, אבל אתה, הוא גברה, כוונה אתה יואב, מורד במלכות הוא אבי, תכתיב. ואנחנו הצגנו את הדבר הבא לפני כן, בעניין מרד אדוניה בנו של דוד. כתוב בפסוק, והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום, שעוד בן ששלוש שנים לפני אדוניה, הוא התחיל מרד. אז אבל כתוב לגבי יואב, אחרי אבשלום לא נטע. מהי לא נטע? למה יש צורך בפסוק ללמד שנכון יואב הוא הצטרף לאדוניה? מה אנחנו אמורים ללמוד מכך שכתוב שהוא לא נטע אחרי אבשלום שלוש שנים קודם? מהי לא נטע? אמר אבידה, שביקש לנטות ולא נטע. כבר אז היה לו מחשבות של מרד אותו יואב. ומהי טעמה לא נטע? אנחנו בגמרות שלנו סימנו צורת בית פה ועוד כמה שורות בית הפוך. אנחנו מתארים את זה כשתי גישות הפוכות לגבי היחסים בין דוד ויואב. אני אומר את זה באופן מסויג, כי יכול להיות שזה לא בהכרח אני חוזר בי. הגמרא עצמה באמת מציגה את זה כשתי גישות, כי באמצע השורה, איפה שיש את הבית הפוך, קראנו לזה או מספרנו לזה מספר שניים, כתוב ופליגה דרבי אבא בר קנה. זאת אומרת, מה שאנחנו נלמד עכשיו, רבי אבא חולק על הגישה הזאת. אבל לבינתיים שואלת הגמרא, מה הכוונה או מה הסיבה ש בזמן מרד אבשלום יואב היסס, הוא לא הצטרף למרד הזה שלוש שנים לפני כן? אמר רב אלעזר, עדיין לכלוכית של דוד קיימת. מה זה לכלוכית? אולי לחות. רש"י מסביר שעדיין היה גבורה אצל דוד קיימת. מה שכן כעבור עוד שלוש שנים, נחקק שנה האחרונה של דוד, רש"י אומר שכבר הוא הזקין, וזה היה הסימן ליואב לעזוב את דוד, שהוא כבר הזקין, ולכן הוא נטע אחרי אדוניהו. אז לכלוכית מצידנו מבוסס על רש"י, עניין של הגבורה של דוד היה עדיין קיים. הסבר נוסף או שני למה הוא לא נטע אחרי אבשלום, למה יואב לא הצטרף למרד אז, רבי יוסי ברבי חנינה אמר, עדיין הצטגניני של דוד קיימים. לעניות דעתי המילה הצטגניני פה הוא ביטוי מושאל. נראה ברש"י, הצטגניני דוד, רש"י כותב בעלי אגרופים שלו, זאת אומרת נגיד אנשים עם בעלי חוזק פיזית שהיו מלווים את דוד היו שם, שעל ידם הוא נלחם ויוצא ובא על פיהם. הם לוחמים, וגם כנראה הם גם יועצים אסטרטגיים בו בזמן, שהוא כתוב, כי רש"י אומר שהוא יוצא ובא על פיהם. הצטגנינות דכל השס לשון מזלות וחוזים בכוכבים, לכן אמרתי שכאן זה ביטוי מושל. והנח קרי הכי, אלו היועצים של דוד, הבעלי הגופים, נקראים במילה הצטגניני משום שהיה דוד נסמך עליהם ועושה על פיהם והולך אחר דבריהם, כמו שאנשים אחים סומכים על ההצטגנינים. אנחנו נחזור לגמרא. יואב עשה חשבון שעדיין בזמן מרד אבשלום, אבל עדיין לדוד יש לו את האנשים האלו, בעלי אגרופים. הגמרא מסבירה יותר בנושא הזה. אמר וידם הרב, 400 ילדים היו לו לדוד. רש"י מעניין, הוא מפרש את המילה ילדים. לכאורה ילדים זה מילה פשוטה, למה צריך לפרש? רש"י אומר פה בחורים. אז לדעתי רש"י מתכוון לומר שלא להבין ילדים כאילו אלו שהם הצאצאים הביולוגיים שלו, אלא הם בחורים שהיו בנוכחות או מלווים את דוד. כפי שהגמרא פה אומר, כולן בני יפת תואר היו, לא שדוד היו כל כך הרבה נשי יפת תואר, אלא הם נולדו מיפות תואר שנלקחו במלחמות דוד על ידי חיילים. הילדים שנולדו מהם היו 400 כאן, והם ומגדלי בלורית היו. בלורית זה סוג של תספורת ראש שנמצא אצל עובדי כוכבים, ואותם 400 ילדים היו מגדלי בלורית ומהלכים בראשי הגייסות היו, כי הם היו חיל הקדמה של חיילים המקדימים לדוד, והן בעלי אגרופין של דוד. הזכרנו את הביטוי הזה ברש"י, בעלי אגרופים, והוא לקח את זה כמובן מפה. לא כאן הדיבור, לא כאן המקום להרחיב דיבור על העניין של אותם 400 ילדים, אם הם היו בפועל לוחמים, או אולי היו רק, כפי שהרש"י מסביר, מגדלי בלורית, רש"י כותב, כמשפטי עובדי כוכבים, כדי שיראו בעלי אימה ויפחדו מהם. הם היו, מהמראה שלהם, היה להם היכולת להטיל אימה על האויב. ובני יפת תואר, נשי עובדי כוכבים, שהיו לוקחים בשביה, והתירה לה כתוב כדכתיב, וראית בשביה וכולי, אשת יפת תואר. אבל שוב פעם אנחנו הדגשנו, לא שדוד עצמו בא על כל האנשים האלו להוליד 400 ילדים, אלא הם, כפי שרשי מהם, בחורים שהיו בצוות של דוד המלך. וגם הנושא של לחימה, הרי במקורות אנחנו מוצאים שהצבא, החיל של דוד המלך, החיל של עם ישראל, היו אנשים, דווקא האנשים צדיקים, וגם אנשים מיוחסים, אנשים שהם יהודים שורשיים, כדי שיהיה במחנה ישראל, בצבא, השראת שכינה. רק, ואנחנו יודעים שוב פעם ממקורות שלנו, שהשכינה אינה שורה, אלא אם מדובר באנשים מיוחסים, אנשים יהודים שורשיים, ולא ממזרים או עבדים או עובדי כוכבים ומזלות וכדומה. לכן אנחנו רק מעלים כנושא של דיון התפקיד המדויק של אותם 400 ילדים. אני מטיל ספק בכך אם הם היו לוחמים ממש, או לחלופין, כפי שרש"י מסביר, היה להם מטרה כדי להטיל אימה, אבל לוחמים ממש מסופקני. הגמרא ממשיכה, ופליגה דרבי אבא בר קנה. הגישה שלנו עד עכשיו בקשר ליואב שונה בתכלית מגישתו של רבי אבא. דאמר רבי אבא בר קנה, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. מה כוונה אלמלא דוד? רש"י אומר, אלמלא דוד שהעוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה, אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד. של דוד, הכוונה, דוד היה המלך, ויואב היה איש שר הצבא, איש שדה, שפיקד על החיל, וההצלחות של יואב בזירה המלחמתי היו תודות לכך שדוד היה עוסק בתורה. וגם הצד השני, רש"י גמר ממשיכה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. אם יואב לא היה תופס את הפיקוד, אז דוד לא היה מצליח לעסוק בתורה. דכתיב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא. מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו? משום דיואב על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא? איך, בזכות מה יואב היה מצליחן בצבא? משום דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הפסוק אומר, ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה. מהי בור הסירה? כמובן הזכרנו מקודם את המפגש הקטלני בין יואב לאבנר, ואנחנו חזרנו עכשיו לנושא הזה. מה הכוונה שלקחו את יואב מבור הסירה? שני המילים האלו הם רמזים לדברים נוספים. אמר רבי אבא בר קנה, בור וסירה, סירה זה קוץ, בור זה פה הכוונה לכלי שמחזיק מי, מים, כמו מי שתייה. אז בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג. זה מאוד מאוד סתום, אבל רשי מגלה את כל הרקע, כל הסיפור. ורשי מימון אומר, בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג, בור צפכת מים שלקח דוד מרשותיו של שאול, כשהוא כמובן היה אויב גדול של דוד, ניסה לרצוח את דוד. אז הצפחת מים, הקערת מים שהוא מכונה פה בור, דוד לקח אותו מאצל הראש של שאול כשהיה ישן במעגל. וכשאמר להם דוד, בני מוות אתם שלא שמרתם את אדוניכם. דוד, נכון, הוא היה הנרדף פה, אבל הוא פונה לאנשי שאול, אתם התרשלתם, לא שמרתם כראוי, שכבר הייתי יכול להורגו. אונה, איפה חנית המלך? והיה צפחת המים וכולי, כאילו, אני לקחתי אותה ממש מעל ידו, יכולתי להרוג אותו. אז עם כל זה היה לו לאבנר שהיה מקורב לשאול למחות בשאול, לומר לו, ראי כמה צדיק הוא דוד הזה, שלא הורגך ולא מיכה, סליחה, שלא הורגך ולא מיכה, הכוונה אבנר הוא לא מחה על התנהגות שאול, לעצור אותו מלרדוף אחרי דוד. הוא שתק, אלא אמר, לא בדיוק שתק, אלא אמר, שמה אחד מבני הצבא נתנם לו. איך דוד, איך זה הגיעו החנית והקערת מים, איך זה הגיע לו? אולי מישהו מבני הצבא נתנם לו, אבל לא שהוא התקרב לפה. רשי ממשיך, וסירה, מה זה? אמרנו בור וסירה, זה עמד זה אלו הדברים שעמד לרעתו של אבנר. בינתיים ראינו את ההסבר בקשר לבור. וסירה קוץ, כשקראת דוד את כנף מעילו של שאול במערה, כן, דוד התחבא במערה שבו נכנס שאול לשם צרכיו, ובמעמד הזה חתך דוד את כנף מעילו של שאול, והוא הראה לאנשי שאול, יש לי את זה. ואז מה הטענה על אבנר? היה לא לאבנר ללמד זכות על דוד ולומר לשאול, ראי כמה חס עליך ולא הורגך ביותך יחד עמו במערה, ולא לימד זכות, אלא אמר, איך זה הגיע לידו של דוד? שמה כשעברתם אצל הקוצים והסירים, זה המילה סירה שהזכרנו מקודם, נכנס אחד מן הקוצים בכנף מלכה, והוא היה תמון שם וחתכו. כן, ככה זה הגיע, לא שהוא התקריב אליך עד כדי כך שהיה יכול להורגך. אז אבנר לא מנע משאול מלרדוף אחרי דוד, ובכך אם אבנר היה פועל אחרת, אז דווקא אם היה פועל להגנת דוד כפי שתיאלנו, אז יואב לא היה, לפחות זה לא היה עילה ליואב לרדוף אחרי אבנר. אנחנו כמובן בתוך הגישה של רבי אבא, של רבי אבא בר כהנה לכאורה, צריכים עדיין צריכים לברר את הקשר הזה בין הטענה שראינו מקודם שאבנר נהרג על ידי יואב, בטענה ש הוא יואב היה גואל הדם. אולי ראוי לצטט את רבנו חננאל בקשר למה שהעלינו ביחס לאבנר. רבנו חננאל לקראת סוף השורות הקצרות הוא כותב, וכיוון שלא הניחו אבנר להתפייס לדוד, אבנר לא נתן לשאול להתפייס עם דוד, נענש עליהם. אז אבנר בסופו של דבר נענש. עכשיו בפועל מה קרה, זה לא סותר את המציאות שגרם לכך למותו, כפי שאמרנו מקודם, על ידי כך שיואב טען שהוא גואל אדם. אבל מה גרם, מה היה הסיבה שהכל התגלגל בצורה כזאת, זה מה שגמרא פה אומרת, שבגלל הבור והסירה. נחזור לגמרא, אנחנו מוסיפים פה כמה מילים, פסוק בשמואל ב' פרק ג' פסוק כ"ז, וישב אבנר חברון, והגמרא ממשיכה במה שכתוב פה, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי. אמר רבי יוחנן, שדנו דין סנהדרי. אנחנו מדברים על המפגש בין יואב ואבנר, ויואב דן שער, מה שמוזכר בפסוק גם כבקבנו אותו, זה מצביע על מקום ישיבת הסנהדרין. היו סנהדרין שהיו יושבים בשער. אמר לי יואב, פונה לאבנר, מה הייתה עם הקטלתי לעשייל? למה הרגת את עשייל? אז אבנר עונה, עשייל רודף היה, אני הייתי נרדף על ידו. אז יואב עונה, אבל למה הרגת אותו? היה לך להצילו באחד מעבריו. אז אבנר עונה, לא יחיל לי, זה קשה, לא יכולתי. יואב מחזיר לו, אומר, אשתה בדופן חמישית כיוונת לי, באחד מעבריו לא יחליט לי, כפי שהסברנו מקודם. אתה די דייקן ביכולות לרצח, אז מה, לא יכולת להוריד ממנו אחד מעבריו וזהו, ולמה הרגת אותו? אז בגלל זה יואב אומר, אתה הרגת אותו בחינם ואתה תשלם. הפסוק אומר, לדבר איתו בשלי. אמר רבי דם הרב, על עסקי שלו. שלו זה המילה לנעל. נעל. עכשיו רשי למטה בשורה הראשונה ברחבות, על עסקי שלו, לשון שאל נעליך. שאל לו בעומה. יואב שואל את אבנר באופן עמומי, יבמה גידמת, איך חולצת, יבמה שמת בעלה והיבם אחיו של בעלה לא רוצה ליבם אותה, אז היא צריכה לשלוף מעל רגלו נעל. עכשיו היא גידמת, אין לה ידיים, אז איך היא תבצע את החליצה? איך חולצת? התחיל שוחה מלפניו ומראהו, כך היא חולצת בשיניה, אבנר ניסה להדגים ליואב איך היא תעשה את זה. אז הוא התכופף ועם השיניים היא תתפוס את הנעל, והוא שלף חרבו והרגו כלכתיב, בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. שוב פעם ראינו בפסוק לדבר איתו בשלי, אמר רב יהודה אמר רב על עסקי שלו, ורשי הסביר כבר מה קרה, שאותו אבנר התכופף ויקהו שם אל החומש, אומר הפסוק, אמר רבי יוחנן בדופן חמישית, מקום שמרה וקווה תלויין בו, הסברנו את זה מקודם. והשיב השם את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו. זה פשוט, זה פסוק שהרבה יותר מאוחר בספר מלאכים פרק א', מלאכים א' פרק ב', ומוזכר בעניין מותו של יואב, שהוא פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו. טובים, ועל מי מדובר? הוא פגע איזו אנשים טובים? המסה ואבנר, טובים שהיו דורשים אחים ורקים, והוא לא דרש. הם ידעו ש אומנם יש מצבים שהמלך מצווה לבצע משהו, ולא ניתן לבצע את זה באופן מיידי, באופן מושלם, כמו שהמלך ציווה, כי יש הגבלות, כמו שאמרנו מקודם. דרשו אחין ורקין, שאומרים שיכולות של המלך לצוות הם עד קטע, עד נקודה מסוימת, אבל יש מצבים שלא. אז רשי אומר בשורה שלישית מתחת לגמרא שהם דרשו אחין ורק שלא לקיים מצוות המלך לעבור על דברי תורה. המסע כדאמרה, נסברנו את זה מקודם, כשהוא נשלח לאסוף אנשים ומצא אותם לומדי תורה, אבנר כשאמר לו שאול עבדיו סובו ועמיתו את כהני השם, הוא כתיב לא אבו עבדי שאול לשלוח ידם לפגוע וכו'. זה מדובר פה על רצח של נוב עיר הכהנים, ואבנר לא שיתף פעולה להרוג אותם. נחזור לגמרא, הוא רק נציין שהאי שיתוף פעולה של אבנר הוא נבע מכך שהוא הבין שכאן פעולה אסורה להרוג את לרצוח נוב, אנשי נוב עיר הכהנים, והידיעה הזאת שלא פועלים לפי ציווי המלך כשמדובר בעבירות, זה נובע מכך שדורשים אך ורק, כמו שראינו מקודם, רק חזק ואמץ. הגמרא ממשיכה על הסבר או תיאור של המסע ואבנר שהם טובים. מה אמרנו? כי הם דורשו אחים ורקים, ויואב לא, וצדיקים שהם בפה הם שמעו. אולי רק נציין שמה שהוא לא, כוונה ליואב, הוא קיבל ציווי, נגיד ציווי מפוקפק בקשר להריגת אוריה בעלה הראשון של בת שבע. לא ניכנס כאן לכל הסיפור המקראי, אבל דוד רצה שאותו אוריה יסיים את חייו, ויואב שיתף פעולה בזמן שלא היה צריך לעשות כך, ולכן יש כאן טענה על יואב שהם צדיקים והוא לא. ובנקודה הזאת יואב לא דרש אחים ורקים. ומה עוד אומר הגמרא? צדיקים שהם בפה ולא עשו. הם המסע ואבנר קיבלו ציוויים מהמלך באופן ישיר בפה, הם שמעו, הם עצמם שמעו הבקשות, הציוויים האלו ממלכם, והם בכל זאת לא עשו. והוא יואב בקשר לסילוקו של אוריה, הוא לא שמע בפירוש מדוד, באיגרת עשה. זה כאילו פחות, נקרא לזה, אם נצטרך לדרג דברים, זה פחות מחייב ציווי באיגרת מלשמוע ממש ישירות באוזניים. הפסוק אומר, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב. אמרנו מקודם שיואב הרג את המסע. וכתוב פה שהוא לא שם לב שיואב החזיק בחרב. אמר רב, שלא חשדו, אפילו לא חשד שיואב בא לרצוח את המסע. הפסוק אצל יואב כתוב, ויקבר בביתו במדבר. אתו ביתו מדבר, מה הבית של יואב זה מדבר? אמר אבידה מרב, כמדבר. מה מדבר מופקר לכל? אף ביתו של יואב מופקר לכל. מופקר כוונה לצדיקים, צריכה לעניים. הוא היה פותח את ביתו לעניים להתפרנס מביתו. דבר אחר, כמדבר. מה מדבר מנוכה מגזל ועבריות? כל מה שנמצא במדבר הוא הפקר, ומבחינת עריות אין שם מגעים של ערווה של עריות. זה מדבר, זה מקום של שממה. אז כמו שהמדבר הוא מנוכה מגזל ועריות, אף ביתו של יואב מנוכה מגזל ועריות. שוב, תיאור של צדקות שאפיין את יואב. ויואב יחיה את שער העיר. אמר אבידה, מה עשה יואב לפי הפסוק הזה? אפילו מוניני וצחנת טעים פריס להו. רשי לקראת הסוף אומר, אפילו מוניני וצחנת טעים, אפילו דברים דקים וענוגים טעים, מה שטעים שהיה טועם פריס להו. רשי ממשיך, משלח להם למזונות לעניים של עיר. זה וכולל צחנת ומוניני. רשי אומר מוניני דגים קטנים, וצחנת מין דגים קטנים. אז יואב גם היה דואג לפרנסתם, לטובתם, למזונם של עניים. כפי שאתם רואים, בסייעתא דשמיא אנחנו פה סיימנו פרק שישי ממסכת סנהדרין, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שביעי, פרק ארבע אמיתות. עד כאן שיעורנו להיום.